שמידות השקעות בו הן גזרות, ופה המהר"ל, אנחנו פרק ו' תפארת ישראל, חלק שני. המהר"ל הביא שתי שיטות ראשונים, שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם בהרבה מקומות להסביר את הדברים בצורה מאוד מאוד רציונלית שכלית. כן, בעצם הכל טעמים שכליים. למה שילוח הקן נרחם על הפרוחים? למה הקטורת במקדש? לא קשור לכאן, אבל הרמב״ם כותב את הקטורת כדי קשר אחרא. כן, לפעמים זה דברים שאתה אפילו כאילו תופס את הראש, זה הטעם של הקטורת עם כל הסמנים. והרמב״ן, אמר לוי את הרמב״ן שאומר לא מצד הרחמים על הבעלי חיים, כי יש ערך פה בעלי חיים עצמם, אלא מצד זה לחנך אותנו לרחמים. זה עיקר הנקודה. ועל זה אמרה לקשה שש קושיות, לא יחזור עליהן. וכך הוא דוחה את טעמיהם ורוצה לפרוס את שיטתו. ואנחנו הגענו, אבל מדברי חכמים נראה. אתם רואים את זה? שאין לו מרקי המצוות שנתן השם יתברך בשביל המקבל, שהוא האדם. הקיים גזרות מצד השם יתברך, הגוזר על עמו גזרות, כמו מלך הגוזר גזרה על עמו. כן, זה נשמע קצת כאילו איזשהו חסר היגיון, אבל זה ממש לא הכוונה. אף כי האמת יימשך מזה מצד שהוא מקיים הגזרה שגזרה עליו הטוב והצלחה שאין אחרי ההצלחה. מכל מקום אין התחלת הגזרה שניתנה לטוב אלא מקבל. אומר המהר"ל, ברור שיימשך מזה שהוא מקיים הגזרה, כשאתה אדם מקיים את הגזרה שנגזרה עליו, כשהוא יגיע להצלחה שאין אחרי ההצלחה. ההצלחה הכי גדולה שיכולה להיות, היא תהיה במצוות. אבל צריך לדעת שאין התחלת הגזרה שניתנה לטוב אלא מקבל. וזה, אז רגע, לא מבין, זה בשבילנו או לא בשבילנו? מה העניין של המצוות? מה שאמר כתוב, יצוון השם אלוקינו לעשות חוקים האלה לטוב לנו, אין הפירוש שהוא יתברך ציווה המצוות בשביל להיטיב לנו, שאין זה כך. הוא יתברך ציווה עלינו כמלך הגוזר, כשהגזרה הזאת היא לטוב לנו לחיותנו כיום הזה. נקיים המצוות, ולא שתחילת הגזרה הוא לטוב לנו. מה שאמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כך ריבה להם, פירוש בשביל שיש להם הרבה גזרות, בשביל כך יש להם הרבה, יש הרבה זכות. אמר זה מוסכם בגמרא בכמה מקומות, והוא עיקר בשורש גדול בגמרא, עליו נבנו כמה הלכות שאמרו במקומות הרבה, מצוות התורה לאו ליהנות ניתנו, אלא בשביל גזרות ניתנו. לכך אמרו, המודר הנאה מן השופר מותר לתקוע בו, והמודר הנאה מחברו מותר לתקוע בו. המודר הנאה מן המעיין תובל בו תפילת מצווה וחיין הרבות בגמרא, והטעם בכולם זה שמצוות התורה ניתנו ליהנות רק לעולה לאדם. ואל תאמר כי פירוש לאו ליהנות בעולם הזה רק לטוב לנו לעולם הבא, אם היה תחילת נתינת המצווה לישראל, יטיב להם בעולם הבא. אם כן, מצוות ליהנות ניתנו. הדבר הוא כמו שפירש הרמב"ן, זה שתחילת המצווה יהיה טוב לנו. איך הרמב"ן הסביר זה? טוב לנו! לעדן אותנו! להפוך אותנו לרחמנים! אם כן, לא היה הדין הזה, כך שיהיה מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה, והוא מודר ענה ממנו. הבדה המצווה עלינו כמלך הגוזר על עמו, כמו שבארנו לכך אמר שמותר לכל אלה. אומר המהר"ל, המצוות לאו ליהנות ניתנו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. והראיה ההלכתית שלו, שמודר הנאה יכול לתקוע בשופר, למרות שהוא מודר הנאה מאותו שופר. מודר הנאה מהמעיין, יכול לטבול במעיין, רגע אתה נהנה ממנו, יש לך איזשהו רווח, תועלת בעולם הזה, בעולם הבא. תשובה, עניין המצווה זה לא להפיק, לא לגרום לי תועלת. עכשיו, באמת כדי לנסות לברר את זה, אני כבר אפרוס את הנקודה הזאת עכשיו, זה באמת, יש דברים של המהר"ל בפרק מ"א, בנוגע למצוות שילוח הקן, וזה יכול להיות סוג של פתח, לכל ההבנה של הסוגיה פה, ומה המהר"ל רוצה. מה זה אומר? הגזרות הם לא, הם, זה גזרה עלינו, כעול על צווארנו. מצד שני, זה כן טוב לנו. אז זה כן, אם זה טוב לנו, זה כן נהנות. מה רוצה המהר"ל לומר פה? אז בפרק מ"א,
מה זה מודר הנאה?
מודר הנאה שמישהו הדיר אותו, נשבע, נדר עליו שהוא לא יכול ליהנות מהשופר שלו. מהמעיין שלו. זה כמו שבועה, זה גדר של נדר. האדם מדיר את עצמו. האדם אמר על עצמו, אני לא נודר שאני לא נהנה מאותו דבר. אז מותר ליהנות מאותו שופר, לתקוע בו אפילו. רגע, אבל אתה נהנה ממנו. לא, רואים שמצווה היא לא בגדר הנאה.
שזה גם המסכת,
אז מודר, אז אומר המהר"ל, זה ההוכחה שהמצוות הן בעצם לא, הן גזירת מלך, הן לא לטוב לנו. אז באמת, המהר"ל בפרק מ"א מדבר על ההקבלה שיש בין שתי סוגי מצוות. בין מצוות כיבוד הורים ומצוות שילוח הקן. ולכאורה זה מאוד מאוד מוזר, מצוות כל כך שונות, ובשתיהם נאמר למען יתבלח וארכת הימים. אז יש גמרא בקידושין, שגמרא מספרת על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, הגמרא מספרת שהוא פרש. ומה הסיבה שהוא פרש? יש כמה סיבות שם בגמרא. אחת הסיבות שהוא ראה אבא אחד שולח את הבן שלו, את הפס על העץ, תקיים מצד שילוח הכן, הבן נפל ומת. הוא ראה את זה, אמר, רגע, יש פה שתי מצוות שנאמר עליהם, נאמר בהם וערכת הימים. והבן עולה לעץ ומת, ואומר שם את הגמרא, והוא לא הבין את דברי רבי, דברי רבי יעקב, הוא ראה בקידושין, שלמה אני תבלח לעולם שכולו טוב, וערכת הימים לעולם שכולו ארוך. בעצם, זה העיקרון שאומר פה המהר"ל, המצוות, מהותם, עניינם, זה לא לסדר את, עניין, את, 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 את החיים שלנו. כן, לישון חז"ל בכל מיני מקומות, אז איך נקרא מוסר? מה זה רחמים? הרמב"ן אמר שזה מוסר, ליצור אצלנו מוסר, רחמים. איך נקרא מוסר בלשוננו? לאיזה עבר אנחנו משייכים את המוסר? לא. אנחנו אומרים מוסר, כליות, נכון? בעצם, עולם המוסר זה אם ניקח את כל החיים של האדם וננסה להעמיד את גוף האדם כקומת החיים של האדם, אז מה זה המוסר? זה מוסר כליות, זה מבטא את הכליות באדם. אבל המציאות של האדם היא הרבה הרבה יותר שלמה, המציאות של העולם היא הרבה יותר שלמה. הקדוש ברוך הוא לא בא לפתור לנו את הבעיות. זה, ודוגמה שאני ככה, אני חושב שמאוד מאוד חידדה לי את זה, זה לתפוס את הנקודה הזאת של מצוות כיבוד הורים. כן, זה, הזכרתי את זה פעם, איך אני ראשון, מצוות כיבוד הורים, שמצוות כיבוד הורים אפשר לתפוס אותה, כי מה זה כיבוד הורים? הכרת הטוב. אבל אפשר להעמיק את זה. ולהבין שמי שראה, מי שראה בשיעורים ימי ראשון, הוא ראה בקנה מידה, שמה זה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה משהו הרבה יותר עמוק. כיבוד הורים מה זה? זה בעצם, זה שאיך האדם לא מתנכר לעצמיות שלו, איך הוא מחובר לשורשים שמהם הוא יצא, איך הוא נאמן לדי-אן-אי הפיזי, נפשי ורוחני שלו. זה עוד קומה בכיבוד הורים. אבל אומר המהר"ל שם בפרק ב' שיש הקבלה בין כיבוד הורים לבין שילוח הקן. זה שתי מצוות שאפשר להסתכל עליהן בצורה הכי הכי שטחית, המוסרית הכי פשוטה, אבל הן בתוכן מבטאות איזשהו עולם רוחני מאוד מאוד נשגב ועליון. מה זה בעצם מצוות כיבוד הורים? כיבוד הורים זה לא הכבוד להורי הספציפי הזה. כיבוד הורים זה חיבור של האדם משרשר את הדורות, לדורות על גבי דורות. הוא לא מכבד פה את האבא הספציפי שלו, הוא מכבד דורות על גבי דורות באותו כיבוד הורים. וגם שילוח הקן, מה זה שילוח הקן? יש מחלוקת בין הפוסקים. ולא יודע, מזכרנו את השאלה הזאת, חלק מהפוסקים, יש עניין לקיים מצוות שילוח הקן. להעיף את האמא, לקחת את הביצים. נכון? שאלנו הרבה שאלות, רגע, אם האמא מעופפת, איך אתה האמא, היא רואה שאתה לוקח את הביצים. אז איזה רחמים יש פה? מה העניין להעיף את האמא כדי לקחת את הביצים? אני שואל את עשה בכלל, זה שיא הרחמים שיכולים להיות. אלא, מה זה, הלשון של המהר"ל, הוא מדגיש, אני אקריא לכם את לשון שם פרק מ"א, הוא מדגיש את הנקודה ש... אני אקריא לכם את השונו, מצווה זאת כתיב, למה אני אריכון ימיך, למה אני אתבלך? פרשו חכמים, למה אני אריכון ימיך בעולם שכולו ארוך? מה אני אתבלך בעולם שכולו טוב? כן כתיב ושילוח הקן, ויש לי, גם אותו עיקרון, יש לי שואל, למה באלו שתי מצוות תפורש למה אני אתבלך יותר מבשר מצוות? ויראה כי דרך התורה לכתוב הדבר שהוא יותר ידוע. מצוות שילוח הקן, ראוי שעל ידי יזכה אדם לטוב. וזה כאשר משלח האין, דבר זה הוא קיום ליישוב העולם, שאין מחריב הקן לגמרי, כי שער האם לעשות עוד קן אחר. בעצם, מה הנקודה? הנקודה בקריאות שילוח הקן זה לא האמא הספציפית הזאת או הביצה הספציפית הזאת. הנקודה זה שאתה משאיר את האם. אתה, אפשר להגיד את זה בכמה צורות. קודם כל, אתה לא מנצל את אהבת האם לבנים בשביל לתפוס שתי ציפורים במכה. הרי מה קורה בדרך כלל? מה ההיגיון היה? מה קורה? האמא שומרת על הגוזלים. היא תופסי גם את האמא וגם את הגוזלים. אתה לנצל דבר כל כך קדוש בשביל ההנאה שלך, זה לא מקובל. דבר שני, גם כשאתה לוקח את הביצים, אתה משאיר את האם. כשאתה משאיר את האם, מה אתה בעצם משאיר? אתה משאיר פה את הקן. כי אם הקן הזה ילך, מה יקרה? אם אתה בבית תעשה, תעשה מה? קן חדש! אז...
אבל זה... אבל אני חושב שלא שלח
מכלל. אם הנקודה היא הרחמנות שלי, אני חושב שלח מכלל. אבל אם הנקודה ליצור בתוכי איזשהו משהו, דווקא האקט הטכני הזה שאני פועל ועושה, אני שולח את היד, לוקח את הביצים, אבל אני מבין שיש לי משהו פה שהוא אסור. הדבר האסור הזה, אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי בכלל חושב על זה. הדבר האסור הזה, הוא משריש בתוכי את ההבנה, יש פה משהו קדוש. אם לא היה את זה, לא היית מישהו קדוש. היית חושב שזה סתם משהו. אבל מה, אסור לך לגעת באמא. מה קרה? מה למה אסור לגעת באמא? מה הבעיה? מה יש שם באמא הזאת? כולה אמא, כולה ציפור. מה בא לקחת אותה? לא, האמא הזאת היא דבר קדוש. היא דבר עם ערך נצחי, עם ערך שהוא הרבה מעבר לכאן ועכשיו. זה בעצם איך המהר"ל מעריך שם? אז הדוגמה בעצם, וזה עניין הגזרות. גזרה אין הכוונה משהו שרירותי, אלא גזרה זה הכוונה שיש אמת אלוקית, שהקדוש ברוך הוא רוצה למתוח אותנו אליה, רוצה להרים אותנו אליה. זה המשמעות גזרה, זה המשמעות דין. זה לא... ובניגוד למחשבה שהמצוות באות סדר את החיים שלנו, תשובה, אז ההבנה שאומר, מסביר פה מהר"ל, זה לא עניין המצוות, עניין המצוות זה להרים אותנו לקומה אחרת, לקומת עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. זה מהות המצוות, זה עניינה. זה מהותם בעצם. וכן, עוד דוגמה לזה, יש סוגיית אותו תלמיד שקרא הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה, ואין בחצי ימיו. כלומר, בשבת. והייתה אשתו נוטלת תפילה, ומחזרת, ובתי כנסיות ובתי מדרשות, הסתובבת עם התפילים, ואומרת, תראו את בעלי, תלמיד חכם, איך עומד בחצי ימיו? עד שבא אליהו, יש מחלוקת בגמר מי זה אליהו, אומרים שזה אליהו נביא, יש כדור, אומרים שזה חכם שנקרא אליהו. ואמר לה, בימי נידותייך, מה הוא אצלך? כשראית דם נידות, הייתם מקפידים על דיני נידה? אמר לו, ודאי. הוא אמר לה, רגע, בימי ליבונייך, מה הוא אצלך? עזבי, אחרי שסיימתי רודה, אבל היה לך מה שנקרא שיבת נקיים. הייתם, שמרתם על ההרחקות? פה היא אמרה שלא. פה היא אמרה שלא, מסביר שם הרב בעינייה, שבעצם, מי שרצה, יש שם אחת הפסקאות שם, מה עושה אותו תלמיד? את הדברים ההגיוניים הוא מקיים. את הדברים שהוא לא מין בשכל, הוא לא מקיים, והוא לא הבין שעיקר עניינה של התורה, אבל זה בעצם התשובה של המהר"ל. המהר"ל פתח בזה שיכול להיות שמה אני מבין, את המצוות השכליות, אולי בהם יש היגיון מסוים. אבל המצוות השמיות, מה ההיגיון שבהם? לא, אבל עיקר התורה זה דווקא המצוות השמיות. וגם המצוות השכליות, שאתה חושב שאתה מבין, תדע לך, יש בהם ממד אלוקי, עליון, שהוא לא באמת בתוך המסגרת של העולם שלך. זה גם מסביר למה אומר המהר"ל, יודע תורה, הם לבדה נגלו, להם לבדה מלבד נגלו מצפוני החוכמה באמת. כי מי שלא יהיה שייך לקרות הקומת חיים רוחנית, הוא לא צריך להבין אותה. אדם, הנה ישוב שחי את קומת החיים האנושית של העולם הזה, עולם שהמקסימום שבו מה זה? מוסר. הוא לא יכול להבין, הוא לא מבין את המצוות, כי הוא מוכוון בכלל להסתכל על קומות אחרות של חיים. הוא לא בכלל מבין, הוא לא מבין בכלל את ה... את כל העולם הרוחני העליון הזה שתמון במצוות. כדי באמת להתחיל להבין אותם, מה צריך לעשות? להשתייך אליהם, לקיים אותם, שתשייך להעביר פסגות הזה. זה בעצם הדין. הדין עניינו, וזה בעצם, זה כל המשנה בברכות, אומר על כן ציפור הגירו רחמך, הטוב יזכר שמך. מודים, משתקים אותו, הכל אותו עיקרון. למה הכל אותו עיקרון? כי הכן ציפור הגירו רחמך, הוא בעצם עושה מידות הרחמים, ואין המלך גזרות, אל תקטין את התורה לעולם של רחמים, למוסר האנושי, החלקי, המצומצם שלך. ואל טוב יזכר שמך, כי בעצם רק, זה אותו דבר, רק בטוב. רק בטוב, האנושי, הקטן שלך, רק בו יזכר שמך. אבל דרך הדברים השליליים שבהם הקדוש ברוך הוא מניק את המציאות, שם אתה לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. וזה מודים מודים, בעצם זה כמו שתי רשויות. אתה הופך את העולם הזה ואת העולם הבא, יש לנו דברים מנותקים. אנחנו, הרב ברוך אומר לנו, לא, המצוות שלי הם עניינם להרים את העולם הזה שלכם למדרגת העולם הבא. הם גזרה, הם דין במובן, לא במובן שלהם בהם היגיון, יש בהם היגיון, אבל היגיון בירושלים הוא היגיון אלוקי, רוחני, עליון. כמו שכיבוד הורים זה לא רק בשביל הכרת הטוב. זה משהו הרבה יותר גדול, כמו ששילוח הקן, זה לא רק כדי שתהיה נחמד הציפור. כי אז עולות כל השאלות ששאל המהר"ל, הרמב"ן, אבל אם מצוות שילוח הקן, מהותה, זה אקט טכני, זה קשור לשאלה ששאלת. זה אקט טכני שבא ליצור אצלך משהו. פה כבר השאלה, בוא היית מוותר על זה לגמרי, היא לא נכונה. זה פעולה שמשרישה בך את זה, בדיוק. אותה פעולה, ואתה צריך לפעול את הפעולה הזאת. ואם לא היית פועל אותה, לא היית מצליח לגעת בתוכן הרוחני העליון הזה.
מה הרובד הלא מוסרי שיש פה? יש רובד מוסרי, מה הרובד הקדוש?
אז המשתיארנו, הרובד הזה, החיבור שלך על הנצח. הכבוד שלך על החיים הנצחיים שמתגלים בכיבוד הורים. שאתה מכבד את ההורים שלך, שכיבדו את ההורים שלהם, שכיבדו את ההורים שלהם. אותו דבר בשילוח הקן. יש פה אמא שאוהבת את הבנים. אתה לא תנצל את אהבת האמא לבנים, את הדבר הקדוש הזה, בשביל לחטוף אותה. וגם אם אתה תיקח את הביצים, באמא אתה לא תיגע. אומר המהר"ל למה? פרק מ"א? כי אתה שומר על מה? על הקן. מה זה הקן? זה המשכיות החיים. יש פה משהו הרבה יותר גדול מהאמא הספציפית הזאת ובמוסר האישי שלך. זה מה שרישה לך לתורה דרך שתי המצוות האלה. ואז מובן למה צריך לעשות את האקט הזה? למה גם אם האמא רואה, זה לא נורא, זה לא העניין של הרחמים על האמא. זה העניין שאני דווקא הפוך, רואה את האמא ולא נוגע בה. היא מעופפת מלמעלה, אבל בה לא נוגע. אומר, תקשיבי, את כבר משהו קדוש, אבל הביצים האלה הם ביצים שאני צריך להשתמש בהם. ודווקא האקט הזה, הוא ישריש בי את התוכן הרוחני הזה. זה דוגמה, ובכל מצווה ומצווה, יש מימד אלוקי, עליון, בחינת גזרה. זה העניינה ומהותה של המצווה. מה שנשאר לנו לברר, המהר"ל בסוף כתב שהם כן, המצוות הם הצלחה וטוב לנו. אנחנו בהמשך נדבר על איך הם כן הצלחה וטוב לנו. אז אני ממשיך הלאה. בסדר, הבנתם את העיקרון שעולה פה מהמהר"ל? ברור או לא ברור, חבר'ה? כן. אין בהם, נכון, אז יש מצוות, אז זה מה שחדש אמרה, מצוות שיש בהם רובד מוסרי, גם בהם אל תתבלבל ותחשוב שעניינם זה הרובד המוסרי שלהם. יש מצוות אחרות שהם בכלל אתה לא רואה בהם את הרובד המוסרי, אבל אז פתאום כבר אין שאלה, נו, כי ברור, כי אף פעם לא חיפשתי את הרובד המוסרי. לכן זה לא צריך להפריע לי, שאני לא מגלה במצוות האלה איזשהו רובד מוסרי גלוי, כי זה לא עניין המצוות, עניין המצוות זה הדין והגזרה. ואם יחשפה נפשך לומר כי זאת השם יתברך עלינו לטוב לנו כל הימים כפשט הכתוב, שזה רק לטוב לנו, ויתוון השם לעשות את כל הדפוקים האלה לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה, נוכל לומר כך. אבל באופן הזה שיהיה דבר גם, זה גם כן בגזרה, כל מי שרוצה להטיב לאחד ואם אינו רוצה לקבל הגזרה, אז המקבל יכול להיפטר. על דרך כלום נתת לנו רק לקבל שכר, לא יהיו בעינה ולא שכרו בעינה. דבר זה אינו רק שהטוב הראו בעצמו גזרה על ישראל. בעצם אין, זה לא איזה טוב שאתה יכול להגיד, אני רוצה לקבל את הטוב את הגזרה, לא. הטוב הזה נובע אך ורק מהגזרה. זה לא טוב שמתחיל מהטוב שבו. זה טוב, זה גזרה, זה משהו אלוקי. מתוכם משתלשל גם טוב, אנחנו עוד נעמיק בסוגיה הזאת. היחס בין הגזרה לבין הטוב. יש פה טוב בסוף. יש פה טוב גם אנושי. זה גם, במילים אחרות, אני כבר, נגיד לכם את זה כבר עכשיו, דעתי זה מתחלל יותר בהמשך. מצוות, נכון שהזכרנו את זה, קדושת שבת עניינה קדושה, לא מנוחה. דרך אגב, אם תשמור, תהיה קדושה, תהיה אחרי מנוחה. מצוות, העניין של, של, תארת המשפחה. זה לא כדי שיהיה להם נחמד ביחד, זה ייצור געגועים, כי זה ממחים שזה מעט של קדושה במשפחה. דרך אגב, תדע לך, זה מחזק את חיי הנישואים. אבל זה רק השתלשלות של המטרה האמיתית. המטרה האמיתית היא לא הנעימות הפשוטה של ענייני העולם הזה. וכן הלאה בכל המצוות כולם. המשמעות, תיקון המידות זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, להידבק במידותיו יתברך. זה עניין תיקון המידות. דרך אגב, תדע לך, היו לך גם חיים נוחים, פחות תריבים אנשים, פחות תסתבך, פחות תקנה, פחות, אבל לא משם זה מתחיל. ואמר לו, מרחיב את הנקודה הזאת, ויהיה פירוש שיצוונו השם אלוקינו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו, כי השם יתברך גזר עלינו המצוות, ושגזר עלינו הטוב. מכל מקום, כמה שהטוב הזה הוא גזרה בעל כורחו של אדם. יאמר בזה, נמצאת לבנינו תתנו, נכון, יש פה טוב. אבל זה טוב, בעל כורחי, טוב שבעל כורחי הוא בגדר, לאו לא תיתנו. יון ייתנו. לא בסדר. איך, איזה פזצת על הספר. איזה פזצת על הספר. ממש. כאלה לוחמים אנחנו רוצים. בוודאי דעת הרמב"ן ז"ל תבין על עניין זה כמצוות שלא להתאכזר, המידה הזאת גזר השם על האדם. לכן שאר המצוות כולם הם לקבוע באדם מידות טובות והם גזרות על האדם. על מה שפירש הרמב"ן ז"ל תמי שאומר שעושה מידות הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, כלומר שלא חסה אלא כן הציפור הגיעו רחמיו לא טוב ועל בנו שאין רחמיו מגיעים בעלי נפש הבאמית למנוע ממנו צרכנו, שאם כן היה עושה השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות שלא להתאכזר. זה אמר ולא משמע שדווקא במין בעל חי אין לומר כך, אבל באדם קונה של הצדקה, אפשר לומר שהשמיים מרחם על העני, כך ציווה לתת צדקה. דבר זה אינו גם כן, כי אין מידת הצדקה דרך רחמנות. אפילו צדקה זה לא רחמנות. כל הדברים בגזרת הדין, לא מצד הרחמים שהוא יתברך מרחם על העני. כי גזר על האדם כך שיהיה האדם מרחם, לא שיהיה השם מרחם על העני. ציווה בשביל כך שיפרנס אותו האדם, כי לא הביט אל העני מצד אורכו כלל. וזה הטעם אין לומר גם כן, כי השם יתברך מרחם על כן הציפור, כי גזרות שלו דין על האדם. הן גזרות תמידיות, שהוא מנהיג בהם עולמו, כדי שהוא ברא את העולם בדין, ורק שיתף את הרחמים. אפשר לומר כי השם יתברך מרחם על האדם לעשות צדקה, אפשר לומר כי השם יתברך מרחם על בעלי חיים, שלא מתאכזר, אף שמונע אותנו מצרכנו. כי לא ניתנה לאדם מצווה בשביל שמרחם, רק המצווה גזרה עלינו. רבית השם יתברך מה שמקבל חפץ ורוצה, רק הכל גזרה עלינו. לא עשה את החשבונות האנושיים שלנו. הוא בא ושריש פה, התווה פה איזה דרך. כמו שברא השם יתברך את העולם, ואם שכל אשר ברא הכל הוא בטוב כדכתיב, היה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, כל מקום לא ברא העולם להיטיב לא ברא העולם להטיב אל העולם, רק בגזירת דין נברא, כדכתיב וכל מעשה בראשית שם אלוקים. כן, כל מעשה בראשית תחילתו נברא, וזכר שם כל הזמן שם אלוקים. וכל מעשה בראשית, כי העולם נברא בתחילתו, בדין. זה עצמו בתורה, אם שכל דרכי הדר כנועם, ומדי שהתוצאה שלה זה נועם וטוב, מכל מקום נתינתה לעולם הכל בגזירת דין. ולא צריך אל הרמב"ן זה לדחוק כלל. אף שסברתו שסופק השם יתברך רצה לקבוע בנו מידת הרחמנות, יש לפרש מה שאמרו על כן הציפור גירו חמיך משתקין אותו מפני שעושה מידות השם יתברך רחמים. כאילו השם יתברך מרחם על כן הציפור, והם מידות השם יתברך הגזרות ולא רחמים. כשגזר עננו הרחמים שלא נתאכזר. הוא אומר על כן הציפור גירו חמיך, הוא יתברך מרחם על כן הציפור, ודבר זה אינו. שוב, מה זה רחמך מרחם על כן הציפור? זה לא שיש לנו בעיה עם רחמים. יש לנו בעיה שאתה הופך את כל מידותיו, מה? רחמים. מידותיו אולי הם גם רחמים, משתלשל מהם רחמים, אבל עניינם זה לא הרחמים, כמו שמחובר את העולם בדין. ויש פה עוד נקודה שרק באה לחדד עוד צד מזה, ואם כל זה שהמצוות מגזרות על ישראל, הם לטוב לנו, כאילו יבוא מאיתו יתברך כטוב הגמור, כל מעשיו הם טוב הגמור, כי הטוב הזה גזר עלינו. ושיש כאן שום צד רחמנות רק הכל דין. זה ברור שהמצוות הם טוב, אבל זה טוב בגזרה, זה טוב בעל כוחך, זה טוב שהוא לא בבחירתך, זה טוב שהוא תוצאה של הדין והגזרה. זה בעצמו תשובת רבי יוחנן בן זכאי לביתוסים, כדי איתה במנחות פרק רבי ישמעאל, יש פה איזשהו מדרש, שהיו ביתוסים אומרים, עצרת אחר השבת, ויכוח מתי חג שבועות צריך לצאת. האם מחרת השבת בפסוקים הכוונה מיד אחרי שבת, שבת בראשית, שהיום השביעי, זו השיטה של הביתוסים, או שיטת חכמי ישראל שלא תולים את זה בשבת. נתפל לרבי יוחנן בן זכאי ואמר להם, שותים מניין זה לכם. לא היה אדם אחד שם ישיבו, חוץ לזקן אחד שם מפטפט כנגדו. אבל משה רבנו אוהב ישראל היה, הייתה שעצרת יום אחד, ותקנה לאחר השבת כדי שיתענג שני ימים. קרא על המקרא הזה, 11 יום מחורב דרך השעיר, ומשה אוהב ישראל היה, למה יחרן במדבר 40 שנה? עד כאן. כדרכם של המדרשים הם מאוד מאוד סתומים וסמויים. וכן, אומרים הביתוסים, למה עצרת אחר השבת, אחרי שבת בראשית? היא חייבת להיות אחרי שבת בראשית, כי משה רבנו אוהב ישראל היה. והוא רצה שיהיה לנו חיים נעימים. הוא רצה ששבועות זה יום אחד. מה הוא עשה? הצמיד שבת, כדי שיהיה לנו שני ימים של מנוחה. אומר לו, מנוחה למן זכאי, רגע, אם הוא כל כך אוהב ישראל, אז איך הוא, במקום להביא אותנו תוך 11 יום לארץ ישראל, הוא נלך אותנו 40 שנה במדבר. כל המדרש הזה הוא תמוע. וכי משה החליט ללכת עם ישראל 40 שנה במדבר. כאילו זה עם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא גזר. וכי, באמת, זה מה שצריך לתרץ להם, כאילו, מה הוויכוח פה בעצם? מה טענו הביתוסים? אז יש פה ויכוח, עכשיו, הביתוסים מבינים שבעצם הם מבינים שגם אם התורה מצד המהות שלה, יש לה בחינה של דין, אבל מצד ההתגלות שלה, מהצד הזה, היא מופיעה אלינו כדי להנים את החיים שלנו. ובא, לא, גם מצד הגילוי שלה, גם מצד משה רבנו, שהוא בעצם, משה רבנו המבטא את נתינת התורה, את לתת לנו את התורה, את התורה מהצד השמימי האלוקי שלה, לצד שיורד אלינו. גם אצלו, התורה מתגלה הרבה פעמים כדין. גם הוא, כשהוא מנהיג את עם ישראל, המטרה שלו כמנהיג, זה לא לעשות לנו חיים נעימים, אלא מה? לקדם אותנו לקראת המטרה שלנו, האמת הגדולה, להרים אותנו למקום הרבה יותר גבוה. וזה בעצם הנקודה שמתחדשת פה. הבנת מה הנקודה? הנקודה היא שוב, גם אם התורה מצד מהותה, בסדר, יכול להיות שהיא דין, מה קורה מצד הגילויים שלה? וביום עניין זה כי הביתוסי הזה היה סבר כי החגים המועדים והשבת גם כן כולם לטובת העונג, לטובת עונג ישראל, ואינו גזר הדין. ואמר כי משה היה אוהב ישראל, לא ניתנה תורה לישראל שיהיה טוב להם, שכך היה להם להתענג בית ימים. וראה ואבן דבר הביתוסי, שאמר משה אוהב ישראל היה, ולא תלה כי הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, תן להם שיתענג שני ימים, שאין הביתוסים כופרים בתורה, הם מבינים שהתורה היא משהו שממי ואלוקי עליון, שלא מצאנו זר, שהם כופרים בתורה שבעל פה. אבל גם הביתוסים היו יודעים, כי מלא שם התברך גזרות וגזרות וגזרות זירת עודים. הם מבינים את זה, שיש בתורה משהו מאוד מאוד עליון. הקמש, בשביל שהתורה ניתנה על ידי משה רבנו עליו השלום, איך ניתנה על ידו כמו שהמקבל מוכן, והוא היה אוהב ישראל, נתן להם ידו שהתענגו בית ימים. מצד קבלת התורה, מצפו, כשהתורה בשמימיות שלה היא באמת מאוד עליונה, היא בחינת דין לגזרה. כשיורדת לעולם הזה, פה היא כבר הופכת להיות משהו שהוא מאוד קשור לחיים שלנו, להנעים אותם, לסדר אותם. ועל זה ישיבה ביוחנן 11 יום מחורב. הצבע זה כי מעשה משה עמידתו היושר. ואצלו הכל בדין ויושר. גם משה הוא בחינת יושר. מבחינת דין. הכניסה תורה של דין על ידו, ואם היה מוכן משה לקבל לתורת ישראל שתינתן תורה על ידו שהיא לתורת המקבל, לא ימיד את הדין, המוליכה במדבר 40 שנה והוא היה מנהיג שלהם. נמצא שלא היה משה מוכן להענג אותם, ולהענה אותם. משה היה מוכן אל היושר והאמת, כאשר הוא זכו בדין, היה מאחר ומנהיג אותם במדבר 40 שנה, כל הנהגתו בדין. אם משה היה לא קשור להנהגת הדין, הוא לא היה מנהיג את המשרד במדבר 40 שנה, כאשר הוא לא היה לוקח אותו לתפקיד הזה. כשהוא זה שמנחית את הדין האלוקי, כנראה שזה בחינתו של משה, גם משה בעצמו יש לו שייכות אל הדין. כי אם לא, הוא לא היה זה שמממש את הדין הזה. ולכן, בעצם, מתברר שהכל זה דין וגזרה, גם מצד ההתגלות של הדברים במציאות. כן, התורה שנתן השם יתברך על ידי משה, הכל מנת הדין והיושר, ואומר בזה שהוא ענת המקבל, דבר עמוק מאוד, השיב רבי יוחנן בן זכאי. אמנם אין הכוונה פה חס ושלום שאין עם הדברי תורה הטוב והנועם, כי עוד דרכי הדרכי נועם, כל נתיבתי השלום שזה דבר ברור כמו שהתבהר. הכוונה פה כי לא מצד הזה ניתנה תורה להנעתם, ניתנה תורה בדין וביושר, אם זה הכל לטוב לנו, כי אין ראוי אל אשר הוא טוב האמיתי שיבוא מנו רק הטוב, שכך התורה היא לטוב לנו. אך, הצוואה, גזרה שגזר עליהם המצוות, זה שמה שעושה מידות השם דבר חכמים בינם אין הגזרות, ועוד יתבאר. אז באמת, בהמשך הבאר המהר"ל את עניין את עניינם של המצוות, מצד איך שהן מתגלות אלינו, איך הביטוי שלהם, מצד זה שהם טוב לנו, איזה בלדי ביטוי, וזה להמשך של פרקים שביעי שמיני, עוד מחדדים מאוד מאוד טוב את עניין המצוות.